שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף סמך ג' במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשליש התחתון של העמוד הקודם, השיעור היום יהיה 16 דקות. אתמול עסקנו בנושא של השכר של מי שעושה איזה פעולה בשביל יהיה נסך, ודרך אגב הזכרנו גם את הנושא שלמדנו כבר בדף נ"ד של חליפי עבודה זרה ושל חליפי שביעית. עכשיו, כיוון שכבר הזכרנו את הנושא של חליפי שביעית, היום נתמקד בזה. לפני שנתחיל נזכיר קודם מה זה הדין של חליפין בשביעית. אם אני קונה ממך פירות שקדושים בקדושת שביעית, אז הכסף או כל דבר אחר שנתתי לך בתמורה לשביעית נתפס גם הוא בקדושת שביעית. זה הדין של החליפין, ובעניין הזה לאורך כל הדף בעצם נראה נושא אחד, וזה החידוש של דבי רבי ינאי. מה החידוש של דבי רבי ינאי? נראה מה שהם היו עושים, ומתוך זה נבין את החידוש שלהם. הם היו אומרים, הרי לעניים בשנת השמיטה יש הרבה פירות, כי כל הפירות הם הפקר, אבל זה לא כל כך עוזר להם, כי הרי הם צריכים לאכול את הפירות בקדושה, והם לא יכולים למכור אותם, והם צריכים לגמור אותם עד זמן הביאור. ממילא, דבי רבי ינאי היו הולכים לעניים, ואומרים, בוא נעשה לכם טובה. תלבו לנו חלק מהפירות שלכם של השביעית, ואנחנו נחזיר לכם שנה הבאה מפירות שהם כבר לא קדושים בקדושת שביעית. וכך תרוויחו שיהיו לכם פירות שתוכלו לעשות איתם מה שאתם רוצים. זה מה שדבי רבי ינאי עשו, אבל לכאורה זה לא מובן למה זה עוזר. הרי אם אתה מלווה לי פירות שביעית ואני מחזיר לך פירות אחרים, אז הרי הפירות האחרים נתפסים בקדושה של הפירות המקוריים, הרי זה כל הדין של חליפי שביעית. אז מה זה עוזר שדבי רבי ינאי יחזירו להם אחרי שנה? הרי לכאורה גם הפירות השניים נתפסים בקדושה של הפירות המקוריים. אלא, ועכשיו אנחנו מגיעים לחידוש של דבי רבי ינאי, הם סברו שכיוון שהפירות הקדושים המקוריים כבר לא בעולם, כי הרי הם כבר נאכלו, אז אפילו שעכשיו הם מחזירים לעניים פירות בתמורה לפירות של השביעית, הפירות החדשים לא נתפסים בקדושת השביעית, כי כאמור הפירות המקוריים כבר לא בעולם. עד כאן החידוש של דבי רבי ינאי, וכאמור החידוש הזה יעסיק אותנו לאורך כל הדף, ואנחנו נראה בעניין הזה שתי סוגיות. סוגיה אחת שהיא לאורך כל עמוד א' באה לחזק את דבי רבי ינאי, וסוגיה שנייה לאורך כל עמוד ב' באה להקשות עליהם. אז אנחנו מתחילים בסוגיה הראשונה שבאה לחזק את דבי רבי ינאי, וזה החיזוק שמביא רבי יוחנן מהנושא של אתנן. אתנן זה התשלום שאדם נותן בשביל השירותים של אישה זונה, והתורה אומרת שאם הוא משלם לה על ידי בהמה, אז אותה בהמה נאסרת להקרבה במקדש. זה האיסור של אתנן בתורה. עכשיו, יש משהו באיסור של אתנן שקצת דומה לנושא שלנו של חליפין, כי גם כאן, כמו בחליפין, יש פה דבר שנתפס באיסור בגלל ששילמו אותו כתמורה לדבר אחר. עכשיו, לגבי אתנן, יש ברייתא שאומרת שאם הביאה והתשלום לא היו באותו זמן, אז האתנן לא נאסר, והברייתא מפרטת שני מצבים שהם לא היו ביחד. מצב אחד זה שהוא קודם נתן לה את האתנן ורק מאוחר יותר הוא בא עליה, מצב שני זה הפוך, שהוא קודם בא עליה ורק מאוחר יותר הוא נתן לה את האתנן, בשני המצבים אלו האתנן לא נאסר. ואומר רבי יוחנן, מהמצב השני שהרגע הזכרנו שהוא קודם בא עליה ורק אחרי זה נתן לה את האתנן, אפשר לחזק את החידוש לדבר רבי ינאי, כי כמו שכאן בביאה, כיוון שהביאה הייתה כבר והיא כבר לא בעולם, אז עכשיו שהוא משלם לה את האתנן זה כבר לא נתפס באיסור. אותו דבר בשביעית, כיוון שהפירות המקוריים כבר לא בעולם, אז הקדושה לא נתפסת בחליפין שלהם. עד כאן הראיה של רבי יוחנן לדבר רבי ינאי מהנושא של אתנן, וזה הביא אותנו לשורה האחרונה בעמוד הקודם. עכשיו, על עצם הראיה של רבי יוחנן לא נדבר עוד. מה שכן נעשה לאורך כל עמוד א' זה ננסה להבין יותר את אותה ברייתא, קודם נבין את המצב הראשון ואז נבין את המצב השני. אז אנחנו עכשיו בשורה האחרונה בעמוד הקודם, אנחנו מנסים להבין יותר את המצב הראשון. המצב הראשון היה שהוא קודם נתן לה את הבהמה ורק מאוחר יותר הוא בא עליה, ואמרנו שהבהמה לא נתפסת באיסור. עכשיו, על זה מבררת הגמרא, איפה הבהמה הזאת עכשיו? אם הבהמה עדיין אצל אותה אישה, אז היא צריכה להתפס באיסור, הרי היא עדיין קיימת, למה שלא תתפס למפרע באיסור של אתנן? אלא מסביר רבי אלעזר, שמדובר שהאישה כבר הקריבה את הבהמה. אבל על זה שואלת הגמרא, אם מדובר שהיא כבר הקריבה, אז מה החידוש שהקורבן לא פסול? הרי אם היא הקריבה כבר, אז ברור שכשהוא נתן את הבהמה, הוא הקנה לה אותה לגמרי, כי הרי היא לא יכולה להקריב בהמה שהיא לא שלה. ואם זה המצב שהבהמה לגמרי שלה והיא כבר הקריבה אותה, וכל זה עוד לפני הביאה, אז איזה סיבה יש לנו לחשוב שהבהמה תאסר? זאת השאלה, ועונה הגמרא שכאן החידוש הוא שאפילו שהוא הבהיר בצורה מאוד ברורה שהבהמה זו ניתנת בתמורה לביאה, אפילו אז, כיוון שהבהמה כבר לא קיימת בזמן הביאה, אז הבהמה לא נתפסת באיסור, והקורבן שהקריבה הוא קורבן כשר. איך הוא הבהיר שהבהמה ניתנת רק בשביל הביאה? כי כשהוא נתן לה את הבהמה, הוא אמר לה סוג של תנאי. הוא אמר, אני מעדיף שתקני את הבהמה רק שתיבעלי לי בפועל, אבל אם את מאוד צריכה את הבהמה ואת לא יכולה לחכות, את יכולה גם לקנות אותה מעכשיו. אז במקרה כזה, כיוון שהוא אמר בפירוש שהבהמה היא כן בתמורה לבייה, רק שאם היא רוצה יכולה לקנות כבר מעכשיו, היינו יכולים לחשוב שהבהמה תאסר למפרע והקורבן יהיה פסול, כמה שמלן שכיוון שהבהמה כבר לא קיימת, היא כבר לא נתפסת באיסור אתנן. אז הבנו עכשיו יותר את המצב הראשון בברייתא שהוא נתן לה ורק אחרי זה בא עליה, שמדובר שלפני שהוא בא עליה היא כבר הקריבה את הבהמה, ועכשיו עוד שאלה קטנה על זה, שואל רבי יושעיה בשליש העליון של עמוד א', האם זה דווקא כשהיא כבר הקריבה את הבהמה ממש, כלומר הבהמה כבר לא קיימת, או שגם אם היא רק הקדישה את הבהמה, גם זה מספיק בשביל שהאיסור לא יתפס באותה הבהמה. למה שיהיה מספיק להקדיש? כי הרי יש כלל שאמירתו לגבוה כמסירתו לידיעות. כלומר, כשאדם מקדיש בהמה, אז הבהמה כבר לא שייכת לו, אלא היא שייכת להקדש. אז אולי כיוון שהאיש בא לה, הבהמה כבר לא שלה, אלא של ההקדש, גם אז האיסור לא נתפס בבהמה, או שצריך שהבהמה ממש כבר לא תהיה בעולם. זאת השאלה של רבי יושעיה, והגמרה מסבירה שזה שרבי אלעזר השתמש דווקא בדוגמה שהקריב את הבהמה, והוא לא השתמש בדוגמה שהקדיש את הבהמה, זה עדיין לא אומר שלדעתו זה לא מספיק להקדיש את הבהמה, יכול להיות שהוא עצמו גם כן התלבט בשאלה הזאת, ולכן הוא הביא רק את הדוגמה שברורה לו, כלומר שהקריב את הבהמה, אבל לגבי הקדישה גם הוא עצמו מתלבט, ובאמת בשאלה הזאת הגמרה נשארת בתיקו. זה הביא אותנו לנקודותיים בשורה השנייה בשורות הרחבות בעמוד א', עד כאן דיברנו לגבי המצב הראשון בברייתא, ובעצם אמרנו שני דברים. קודם כל הסברנו שמדובר שהיא כבר הקריבה את הבהמה, ודבר שני התלבטנו האם זה דווקא הקריבה, אולי גם הקדישה. עכשיו אנחנו עוברים לדיון במצב השני בברייתא. המצב השני בברייתא הוא הפוך מהמצב הראשון, כלומר שהוא קודם כל בא עליה ורק מאוחר יותר הוא שלח לה את הבהמה, וגם כאן כאמור, כיוון שהתשלום לא היה צמוד לבייה, הבהמה לא נאסרת. זה המצב השני, ועל זה נראה עכשיו דיון קצר. הגמרא מקשה על מה שהרגע אמרנו שהבהמה לא נאסרת, מברייתא ששם מתואר בדיוק אותו מקרה, כלומר שהוא בא עליה ורק מאוחר יותר הוא שלח את התשלום, ושם מפורש שהבהמה כן נאסרת, אפילו שהוא שלח את התשלום כמה שנים אחרי שהוא בא עליה. אז לכאורה יש כאן סתירה בין הברייתות. עונה הגמרא, הברייתא השנייה שאמרה שהבהמה נאסרת, היא לא באמת דיברה על מקרה שהוא שילם לה אחרי הבייה, אלא באמת הוא שילם לה בזמן הבייה, ולכן הבהמה נאסרת. ולמה בכל זאת הברייתא כתבה שהוא נתן את הבהמה אחרי הבייה, בזה הגמרא מביאה שתי הצעות. ההצעה הראשונה זה שמבחינת הקניין הוא הקנה לה את הבהמה בזמן הבייה, אלא שמבחינה פיזית הוא מסר לה את הבהמה הרבה אחרי הבייה, וזה מה שהברייתא התכוונה כשהיא אמרה ואחר כך נתן לה, והחידוש הוא שהיינו יכולים לחשוב שכיוון שבזמן הבייה הבהמה עוד לא הייתה אצלה, אז אולי הבהמה לא נאסרת, כמה שמלן שכיוון שהיא כבר קנתה את הבהמה בזמן הבייה, הבהמה כן נאסרת. זאת הצעה ראשונה. עכשיו אומרת הגמרא שההצעה הזאת מתאימה דווקא לפרוצה גויה. כי הרי אצל יהודים הכסף עצמו לא קונה, אלא צריך לעשות מעשה קניין, אז היא צריכה למשוך את הבהמה באופן פיזי. רק אצל גויים שכסף קונה בפני עצמו גם בלי מעשה קניין, אפשר לומר שהבייה נחשבת כמו כסף, וכבר בזמן הבייה היא קנתה את הבהמה. עכשיו הגמרא מנסה לומר שאולי אפשר להסביר את זה גם אם היא פרוצה יהודייה, ונאמר שהיא לא קנתה את זה לידי משיכה, אלא לידי קניין חצר, כלומר שבזמן הבייה הוא שם לה את הבהמה בחצר שלה, ובאופן פיזי הוא מסר לה את הבהמה רק אחרי זה. אז אולי לזה הברייתא התכוונה כשהיא אמרה שהוא נתן לה את זה רק אחרי זה. אבל אומרת הגמרא, הצעה הזאת לא תיכנס ללשון של הברייתא, הרי בברייתא כתוב ואחר כך נתן לה. ואם הוא כבר שם לה את זה בחצר, זה נחשב שהוא נתן את זה עכשיו, אפילו שהוא עוד לא נתן לה באופן פיזי. לכן בשביל פרוצה יהודייה אנחנו צריכים לעבור להסבר השני. לפי ההסבר השני, באמת היא עשתה מעשה קניין כבר עכשיו, כלומר היא משכה את הבהמה או שהוא שם לה בחצר, זה לא משנה. אבל כשהוא מסר לה, הוא עשה לה תנאי, הוא אמר לה, אני מעדיף לשלם בכסף ולא בבהמה, אבל כרגע אין לי כסף עליי, אז תחכי לי חודש. אם עד חודש אני מביא לך כסף, אז את לא קונה את הבהמה, אלא את מקבלת את הכסף. אם תוך חודש אני לא מביא לך את הכסף, אז למפרע את קונה את הבהמה כבר מעכשיו. זה התנאי שהוא עשה לה, ובאמת מדובר שהוא לא הביא לה את הכסף, לכן היא קנתה את הבהמה למפרע כבר מזמן הבייה, ולכן כיוון שהקניין והבייה כן היו באותו זמן, הבהמה נאסרת, וזה עדיין נכנס ללשון של הברייתא של ואחר כך נתן לה את הבהמה, כי אמנם מבחינת הקניין היא קנתה את הבהמה למפרע כבר מזמן הבייה, אבל מעשית היא יכלה להשתמש בבהמה רק אחרי חודש. עד כאן הדיון במצב השני של בא עליה ואחר כך נתן לה. בברייתא הראשונה אמרנו שהבהמה לא נאסרת, וניסינו להסביר למה בברייתא השנייה היא כן נאסרת. הצעה אחת הייתה שמדובר בגויה והיא קנתה בכסף, אבל היא עוד לא קיבלה את זה פיזית. הצעה השנייה הייתה גם ביהודיה שמעשית היא יכלה להשתמש בזה רק אחרי הבייה, אבל הלכתית היא קנתה את זה למפרע כבר מזמן הבייה. בזה הגענו לשתי שורות מתחתית עמוד א', וסיימנו את הדיון הראשון על החידוש של דבי רבי ינאי, שכזכור אמרו שאם אתה נותן לי עכשיו פירות שביעית, ואני מחזיר לך פירות אחרים רק אחרי שהפירות הראשונים כבר נאכלו, אז הפירות השניים לא נתפסים בקדושת שביעית. בסוגיה שעכשיו ראינו חיזקנו את החידוש הזה מהדין של אתנן, עכשיו בסוגיה השנייה שנראה דווקא קושייה לחידוש הזה שמביא רב ששת. רב ששת מביא ברייתא על אדם שיש לו פועלים, והוא אמור לשלם על האוכל שלהם, והוא אמר להם, לכו למכולת ותקנו, ואני כבר אשלם לבעל המכולת. במקרה כזה, כיוון שהוא זה שבעצם קונה את האוכל מהמכולת, הוא צריך להקפיד שהם יקנו מאכלים שאין להם שום בעיה. מה הכוונה בעיה? ברייתא מביאה שלוש דוגמאות, שלא יקנו פירות לא מאוסרים, שלא יקנו יין נסך, ושלא תהיה בעיית שביעית. מה הכוונה בעיית שביעית? מסבירה שאם יש לאדם כסף שקדוש בקדושת שביעית, יש איסור לתת את הכסף הזה לעם הארץ, כי עם הארץ לא יתנהג בקדושה עם הכסף, הוא ישתמש בזה אחרי זמן הביור, לכן מותר לתת לו סכום קטן שהוא יקנה מזון לשלוש סעודות, אבל לא יותר מזה. עכשיו הבעיה הזאת קיימת גם כאן, כי ההנחה היא שאותם פועלים הולכים למכולת שהמוכר שם הוא עם הארץ, ואם הם יקנו מהמכולת פירות שביעית ואחרי זה המעסיק ילך וישלם לבעל המכולת בכסף, הרי הכסף הזה בא כתמורה לפירות, זה חליפי שביעית, אז הקדושה נתפסת בכסף, וממילא יוצא שהוא נותן כסף קדוש לעם הארץ, וההנחה היא שמדובר כאן על יותר ממזון שלוש סעודות, לכן יש כאן בעיה. עד כאן הברייתא, עכשיו איך זה קשור לעניין שלנו? הרי מה הרגע אמרנו? הפועלים לוקחים פירות שביעית היום מהמכולת, ואחרי כמה ימים יבוא המעסיק וישלם לבעל המכולת, ואפילו שהפירות כבר בבטן של הפועלים, עדיין הקדושה של השביעית נתפסת בכסף. והרי זה ממש נגד החידוש של דבי רבי ינאי, שהם אמרו שאם הפירות המקורים כבר לא קיימים, אז הקדושה לא נתפסת בחליפין. זאת הקושייה של רב ששת על החידוש של דבי רבי ינאי, ומעכשיו בשורה השישית בעמוד ב' ועד סוף הסוגיה נראה שלושה תירוצים לקושייה הזאת. ויש עיקרון משותף לשני התירוצים הראשונים שנראה שאגב גם מזכיר את התירוצים שראינו לפני רגע על אתנן, שלפי שני התירוצים אנחנו ננסה לומר שהברייתא השנייה שאמרה שהקדושה כן נתפסת בדמים אפילו שהפירות המקוריים כבר נאכלו, היא באמת לא מדברת על מצב שבו הכסף ניתן רק אחר כך, אלא באמת היה כסף כבר בשעת נתינת הפירות ולכן לקדושת השביעית היה על מה להתאפס. זה העיקרון, ועכשיו נראה את שני התירוצים הראשונים בשביל להבין איזה כסף היה שם בשעת קניית הפירות. ההסבר הראשון זה של רב חיסטה, שהוא הולך יותר עם הפשט של הברייתא, והוא אומר שבאמת בפועל המעסיק שילם למכולת רק אחרי זה, כמו שכתוב בברייתא, אבל כבר כשהפועלים קיבלו את הפירות מהמכולת, המעסיק של הפועלים השתאבד לבעל המכולת. ממילא, כיוון שהנכסים השתאבדו בדיוק כשהם לקחו את הפירות, אז הקדושת השביעית חלה לנכסים המשועבדים. אז אם נניח למשל שהם לקחו פירות בשווי של 50 שקל, אז עכשיו איפשהו בנכסים של המעסיק יש שווי של 50 שקלים שמשועבדים למכולת, והקדושה נתפסה בהם, ואחר כך כשהמעסיק ישלם 50 שקלים מסוימים למכולת, אז הקדושה תעבור מכלל הנכסים אל אותם 50 שקלים ספציפיים. זה ההסבר הראשון כאמור של רב חיסטה למה בברייתא השנייה הקדושה כן נתפסת בדמים, אבל הגמרא עכשיו תקשה שתי קושיות קצת טכניות על רב חיסטה ובסוף גם תביא את רבה שחולק באופן עקרוני על רב חיסטה, ולכן בסוף היא תציע עוד שני תירוצים חלופיים. שתי הקושיות שנראה עכשיו בניות על דברים שלא ראינו גם בברייתא וגם ברב חיסטה, לכן נאמר קודם אותם ואז נראה את הקושיות. בברייתא של הפועלים יש דבר שלא הזכרנו, וזה שהברייתא אמרה שמה שאמרנו עכשיו שבעל הבית צריך להיזהר מהאיסורים, זה דווקא כשהוא אמר לפועלים תלכו למכולת ותקנו ואני כבר אשלם. אבל אם הוא לא עשה כך, אלא הוא נתן להם כסף ביד ואמר לכו תקנו במכולת, אז כאן הוא כבר לא צריך לדאוג שיקנו יותר, כי הוא נתן להם את הכסף, זה עכשיו שלהם לגמרי, והם יעשו מה שהם רוצים. דבר נוסף שלא הזכרנו, וזה לגבי רב חיסטה, שכשרב חיסטה אמר שהנכסים משתאבדים, הוא לא אמר שתמיד נכסים משתאבדים, אלא מדובר פה דווקא במקרה שאותו מעסיק כל הזמן קונה באותה מכולת, ובעל המכולת כל הזמן נותן לו בהקפה, וכיוון שבעל המכולת סומך עליו, אז יש פה איזה סוג של חוזה לא כתוב ביניהם, שברגע שהוא נותן לו משהו בהקפה, אם זה לא, לפועלים שלו, נכסים של המעסיק משתאבדים מיד. עכשיו כאמור על רב חיסטה הגמרא שואלת שתי שאלות. שאלה ראשונה, אם הברייתא רוצה להביא דוגמה שבה לבעל הבית אין בעיה, אז לפי רב חיסטה קשה, למה הברייתא הביאה את המקרה הפחות מחודש, שהוא קודם נתן את הכסף לפועלים ואז הם הלכו למכולת? לפי רב חיסטה היה צריך להביא מקרה עוד יותר מחודש, שהוא גם כן אמר להם ללכת למכולת והוא ישלם אחרי זה, אלא שמדובר במכולת כזאת שלא מקיף לו. כלומר, אם באמת רב חיסטה צודק, אז הברייתא יכלה להזכיר את זה ולא להזכיר את המקרה שהוא קודם נתן את הכסף. זאת קושייה אחת. קושייה שנייה זה לעצם הצורך הזה שיהיה בעל מכולת שתמיד מוכר למעסיק בהקפה, לכאורה נכסים אמורים להשתאבד לו גם בלי שהוא תמיד מקיף לו. למה שישתאבדו? הרי לא מדובר פה בהלוואה בשטר שאז יש שיעבוד נכסים, אלא כאן הנכסים אמורים להשתאבד כי יש פה בעצם מצב של ערב. מה זה ערב? ערב זה כשאני אומר לך להלוות לרובן כסף, ואני אומר אל תדאג, אני אחזיר לך את החוב. אותו דבר כאן, המעסיק אמר למכולת, תן להם את הפירות, ואל תדאג, אני אתן לך את החוב. לכן המצב הזה מוגדר כערב, והרי הדין בערב, אפילו שזה נעשה בעל פה, זה שהנכסים של הערב משתאבדים. אז ממילא נחזור שוב על השאלה, למה רב חיסטה מביא דווקא דוגמה שאותו בעל המכולת תמיד מקיף למעסיק, גם בלי זה הנכסים של המעסיק אמורים להשתאבד לבעל המכולת. זאת הקושייה השנייה. אז אלה שתי הקושיות הטכניות על ההסבר של רב חיסטה, וזה מוביל את רבה בערך באמצע עמוד ב' לומר גם משהו עקרוני יותר נגד ההסבר של רב חיסטה, וזה שאפילו שבאמת הנכסים של המעסיק משתעבדים, זה עדיין לא מספיק בשביל שהם יתפסו בקדושת שביט, כלומר קדושת שביט יכולה להיתפס רק בדבר ממש קונקרטי, פירות אחרים, כסף אחר, אבל היא לא יכולה להיתפס בשיעבוד נכסים של 50 שקל מתוך כל הנכסים של המעסיק. אז בזה בעצם דחינו לגמרי את ההסבר של רב חיסטה, ואנחנו עוברים להסבר השני, שזה של רב פאפה, זה קצת מתחת לאמצע עמוד ב'. כמו שהקדמנו, גם לפי ההסבר השני אנחנו נאמר שכבר כשהפועלים לקחו את הפירות מהמקולת, כבר אז קדושת השביט עברה לכסף. לאיזה כסף? מסביר רב פאפה שבאמת צריך לשנות את הגרסה ואת הסיפור בברייתא, ולא מדובר כאן שהוא אמר לו שהוא ישלם לו אחר כך, אלא מדובר שהמעסיק כבר נתן כסף לחנווני, כלומר יש לו שם חשבון, ומה שהוא אמר לחנווני זה שילכו לפועלים, ולא שהוא ישלם לו אחר כך, אלא שאחר כך הוא כבר יתחשבן עם החנווני כמה להוריד מהחשבון. זה ההסבר של רב פאפה, ולפי זה באמת כל הברייתא לא קשורה לנושא שלנו, כי באמת לא מדובר שהוא משלם לו אחרי זה, אלא הוא משלם לו באותו זמן שהוא לקח את הפירות. ההסבר השלישי זה של רב אשי, וגם הוא משנה את הברייתא, ולפי דעתו, הברייתא מדברת על משהו אחר לחלוטין. עד עכשיו הנחנו שהבעיה היא שהמעסיק משלם לחנווני, שהוא עם הארץ, כסף שנתפס כבר בקדושת שביט. רב אשי לעומת זאת אומר שזה בכלל הנושא, לפי רב אשי הנושא כאן זה בכלל לא הבעיה בכסף, לכן אין לזה שום קשר לנושא שלנו, אלא בברייתא מדובר שהמעסיק בכבודו ובעצמו ניגש למקולת ולוקח את הפירות ונותן לפועלים, והבעיה כאן זה בכלל לא עניין של הכסף, אלא בעצם זה שהוא לוקח פירות שביט ובזה הוא משלם את החוף שלו לפועלים. זה היה הסבר של רב אשי, וכאמור לפי שיטתו אין לזה שום קשר לנושא שלנו של חליפי שביט, ובזה הגענו לשבע שורות מתחתית עמוד ב', נסיים כאן ונחזור על מה שלמדנו היום. הנושא שלנו היה החידוש של דבי רבי ינאי, שאם היום אתה נותן לי פירות שביט, ואחרי שאכלתי אותם אני משלם לך או נותן לך פירות אחרים, אז כיוון שהפירות המקוריים כבר לא קיימים, אז הפירות שנתתי לך לא נתפסים בקדושת שביט. זה היה הנושא, ועל זה ראינו שתי סוגיות. בסוגיה הראשונה רבי יוחנן חיזק את החידוש הזה מהדין באתנן. גם באתנן אם הוא בא אליה ורק מאוחר יותר נתן לה בהמה כתשלום, אז הבהמה לא נאסרת. זה החיזוק מאתנן, על זה ראינו שני דיונים פנימיים על אתנן, ועברנו לסוגיה השנייה שזה דווקא קושייה על דבר רבי ינאי. הקושייה הייתה מברייתא ששם יוצא שאם הפועלים לוקחים פירות שביעית ורק אחרי זה המעסיק משלם עליהם, אז אפילו שהפירות המקוריים כבר לא קיימים, הכסף כן נתפס בקדושת שביעית. זאת הקושייה, ועל זה הבאנו שלושה תירוצים. תירוץ ראשון זה שמה שנתפס בקושייה זה לא הכסף שהוא נתן אחר כך, אלא השיעבוד נכסים כבר בהתחלה. את התירוץ הזה דחינו והבאנו עוד שני תירוצים. תירוץ אחד זה של רב פאפה, שבאמת המעסיק שילם לחנווני כבר מההתחלה ולכן זה נתפס בקדושה. ותירוץ שלישי של רב אשי, שכאן הבעיה זה בכלל לא הקדושה של הכסף, אלא בעיה אחרת בשביעית כל טוב.